בוקר טוב, שבוע טוב, ממשיכים. שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ג, בצור ירום. אנחנו ממשיכים שקודם כל להצלחת כל חיילי צה"ל, כוחות הביטחון, בעזרת השם, לרפואת כל חולי עמך ישראל. אנחנו ממשיכים בעניין של המעלה של הבינוני. המיקום של הבינוני, מה זה בינוני? ומה זה המלחמה שיש בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. נחזור על הקטע האחרון שסיימנו. ואף גם זאת הפעם, כלומר, גם בזמן שהנפש האלוקית מתגברת על הנפש הבהמית, כמו למשל בתפילה, אינה רק שליטה בממשלה לבד, אבל היא אינה משפיעה לעצם מהותה של הנפש הבהמית, שתתבטל לגמרי בפניה. זאת אומרת, כשהבינוני יושב להתפלל, מה קורה לו באותו רגע שהוא יושב להתפלל הבינוני? באותו רגע הנפש האלוקית שלו גוברת על הנפש הבעמית, אבל היא לא יכולה לבטל אותה. זה רק לאותו רגע של התפילה. כדכתיב ולאום ילאום יאמץ. אומר רש"י, כשזה קם זה נופל, וכשזה קם וכולי השני נופל. פסוק זה נאמר על יעקב ועשיו. אבל בשורש העבודה של כל אחד מאיתנו רומז הדבר על המאבק שבין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. הרי גם כשלאום אחד, עשיו, נפש הבהמית, נופל על ידי לאום שני, יעקב, נפש האלוקית, יש עוד אפשרות אחר כך של זה קם. כלומר, הניצחון של הנפש האלוקית בבינוני אינו מוחלט, אלא הוא באופן זמני בלבד. צריך תמיד לזכור את הכלל. כשזה קם, זה נופל. כשהיצר הרע קם, השני נופל. וכשהיצר הטוב קם, היצר הרע נופל. אף פעם לא שולטים שניים ביחד. מסביר הרב דסלר שלב האדם דומה לראש של מחט. ועל ראש של מחט אי אפשר להעמיד שני חפצים. אלא אחד בלבד. וכל הקודם זוכה. לכן, אחד שקם בבוקר מוקדם, הוא זכה. הוא הצליח לקום לפני היצר הרע שלו. לכן דוד המלך תמיד אומר, העיר השחר, הוא לא היה מחכה עד שהוא יתעורר. כאן סיימנו פעם שעברה, ברוך אתה אדוני, נכון שקונן גורו. אמן. ככה, ממשיכים לשון בעל התניא. שנפש האלוקית מתאמצת, ומתגברת על נפש הבעמית. המאבק הוא צפוף, ולכן הנפש האלוקית צריכה להתאמץ. היא צריכה להפעיל את כל הכוחות שלה בשביל זה, כי היצר הרע יודע להתנהג בחוכמה. הוא הולך עם כל אדם לפי השיטה שהוא אוהב. יש אדם שהאהבה שלו זה ממון, ויש אהבה שלו זה כבוד. הוא מפיל את האדם בדבר שהוא רגיש אליו. וכך האדם יכול להפסיד את עולמו. זה כמו שאנחנו אומרים לצערנו, כאילו רואים את זה שנותן לרשע רע כרשעתו. כן? אדם, במה הקדוש ברוך הוא בעצם, במה האדם נופל, במה האדם מפיל את עצמו? זה לא הקדוש ברוך הוא מפיל אותו. האדם מפיל את עצמו במה? בתחבולות שלו עצמו, בתכסיסים שלו עצמו, שם הוא נופל. הוא חושב שהוא פורס רשת, כן? לאחר, אבל הוא פורס רשת לעצמו. זה בדיוק ככה קורה לאנשים. אומר הרב שההתגברות של הנפש האלוקית על הנפש הבאמית נעשית במקור, במקור הגבורות שהיא בינה. שכן הם מאותו קו, כי הספירות מחולקות לשלושה קווים. אמרנו על הספירות עצמן שזה הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. מידות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ספירות, מלשון ספיר, מלשון כאילו להאיר בהם, דברים גבוהים. לעומת הספירות, כן, יש את הצד השני של הכתרים עצמם, שלמה אומר הרב שם הכתרים קיטרה דמסבותה, שזה מהצד השני, מהצד הרע, לא טוב, כי כל אחד רוצה שמה את הכתר לעצמו. אף אחד לא מוותר אחד לשני, אז זה בא מהצד הרע. מצד של גאווה. קו ימין, יש לנו בקו הימני חוכמה, חסד, נצח. קו השמאל, בינה, גבורה, עוד. קו האמצע, דעת, תפארת, יסוד. אז ראינו שבקו השמאל יש לנו בינה, גבורה, עוד. הבינה והגבורה הולכים ביחד. אומר לנו פה כי ידוע שספירת הבינה היא מקור הגבורות, והחוכמה היא מקור החסדים. יש חכם ויש מבין. לאיש יש חוכמה ולאישה יש בינה. לכן רוב החסדים באים מהאיש, והגבורות באות מהאישה. לכן כדי שהילד יצא מוצלח צריך לתת לו מכוח האב, שזה החוכמה, ומכוח האם, שזה המחסומים. זאת אומרת, מה אומר לנו פה בעצם? אומר לנו פה, צריך שיצא ילד מאוזן. איך הילד יצא מאוזן? שיהיה לו בבית את הדמות הזאת של האבא ואת הדמות של האמא, שמצד האבא מכוח האב הוא יקבל את החוכמה, ומצד האמא זה הגבורות, כי הבינה הולכת עם הגבורות והחוכמה הולכת עם החסדים. האמא מה אומרת לו? לא, אני לא מרשה לך, כל הזמן דואגת, כל הזמן מפחדת עליו, לא, 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 כל הזמן יש ביניהם. לא, אל תלך לשם, בדרך כלל היא לא מסכימה, עד שהוא פעם אחת מקבל את ההסכמה שלה, לוקח הרבה זמן. לכן האבא בדרך כלל הוא יותר רחמן. בסדר, אני מסכים, אין בעיה, אבל כשצריך לתת לו איזה חינוך, הדרך של החוכמה מתגברת על הכל. לכן לילדים יש הרבה כוח נגד האמא שלהם. כיוון שהם רגילים לכך שהיא מסרבת להם, לכן הם כבר מכינים תשובות מה לענות לה. הם עושים לה כל מיני חוכמות ומכעיסים אותה מאוד. וכל זה בגלל שהיא נלחמת דרך הבינה, הבינה יתרה שיש לה. אבל אצל האבא, די במבט אחד נוקב, והילד נבעל. נבעל על נפשו, כי כל דבר של חוכמה הוא כובש. רק צריך שזה יעשה בנעימות, כדי שלא תהיה אחר כך קפדה בלב הילד. אבא, כשהוא רוצה לחוס על הילד, הוא צריך לדעת, כן, שזה יהיה בנעימות, כי אבא זה החסדים, זה החוכמה. החוכמה היא באה מצד החסדים. ולכן כשאבא גם עושה משהו, הוא צריך לדעת שגם אם הוא באותו רגע רוצה, מה שנקרא, להעמיד את הילד במקום, שזה יבוא מצד החסד. לא מצד, כי האמא זה הפוך, האמא זה בינה, זה גבורות, אוקיי? אז אמרנו חוכמה וחסדים ביחד, בינה וגבורות ביחד. בגלל זה האיזון שיוצר אצל הילד, מצד האבא ומצד האמא. כי אם יש לו קפדה, הוא יהיה אחר כך חתום בלימוד. לכן צריך לעשות את הדברים בחוכמה. מה זאת אומרת? ילד בבוקר קם, לא יודע מה קורה בבית, דין ודברים, אין בית שזה לא קורה, לא יעזור לאף אחד שלא יספר סיפורים. הילד יוצא לבית ספר כולו בבאסה, כועס, לא יודע מה, אתה תורק את הדלת, יוצא איזה, מה קרה, למה, בוא רגע, לא רוצה, לא רוצה. לפעמים על דברים שטותיים. צריך לדעת עם הילד לפייס אותו. גם כשמעמידים אותו, צריך לדעת לפייס אותו. שלא תהיה לו חס ושלום איזה קפדה, כי אחרי זה הוא יעתום. הוא יהיה סגור, למה? כי ברגע שיש איזה קפדה בלב, לא, זה נגמר. כפי שמובא בתורת הקבלה, שספירת הבינה היא מקור הגבורות, כך גם ביחס לנפש, שהמקור לגבורת הנפש האלוקית, הוא כוח הבינה, בו הוא מבין את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, להתבונן בגדולת השם אין סוף ברוך הוא, לשון בעל התניא. לדעת תמיד שיש רק גדול אחד והוא השם. אתה לא מהגדולים, אתה ממי שנאמר בו עפר ואפר, תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי העם. ואל תעלב, כי גדולים ממך אמרו זאת. תראה מה אומר פה. ובשמחה אמרו את הדברים האלה. אז מי אנחנו שנעלב? מי אנחנו שנעלב, אתה מבין? תראה איזה גדולי עולם, כן? אברהם אבינו, דוד המלך. מה כאילו, משה רבנו, מי אנחנו? כן, אדם שהוא נעלב, כל הזמן הרב יורם עליו השלום היה אומר, אנשים חושבים שזה גן ילדים, רק שזה גן ילדים של מבוגרים. הוא לקח לי, הוא הרביץ לי, הוא עשה לי. אותו דבר כמו בגן שהילדים רבים, ככה מבוגרים רבים. על מה? סתם. יאללה, תעביר. הוא היה אומר כל הזמן, אין זמן להיפגע בעולם הזה. אין זמן, אין זמן. פשוט ככה, אין זמן. תמשיך הלאה. ממשיך בעל התניא ואומר, ולהוליד אהבה, אהבה עזה להשם כרשפה אש בחלל הימני שבליבו. ואז התקפי הסיטרא אחרא שבחלל השמאלי. אומר בעל התניא, אומר, כשאתה מגביר את הנפש האלוקית בחלל הימני, כן, כמו שעשה דוד המלך, וליבי חלל בקרבי, אותו רגע החלל השמאלי כפוף, מתכופף. למה? הגביר את הנפש האלוקית באותו רגע. אותו רגע הבעמית מתכופפת. אמרנו מקודם, נכון? מה הוא אמר פה בעל התניא כדכתיב, ולאום מלאום יאמץ. זה שתי הנפשות של יעקב ועשיו, נפש אלוקית של יעקב ונפש בעמית של עשיו. ורק אחד עולה, כשזה קם זה נופל. אז צריך כל הזמן לשים לב, אתה מגביר את הנפש האלוקית, זה עולה נפש בעמית באותו רגע. כלומר, כשהנפש האלוקית מבטאת את עצמה בכוחות האמיתיים שלה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כל האהבות הכוזבות, כל הדמיונות, כל כוח המדמה, זיכרונו לברכה, הוא כבר עבד מן העולם. כשהסיטרא אחרא רואה שמקים אותה מלמעלה, היא נכנעת מיד, היא מפחדת. כתוב, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל. למה? שואל. כי השם נלחם להם במצרים. למה הסיטרא אחרא ברחה? השם נלחם להם, אז אם אתה מגביר את הנפש האלוקית באותו רגע, מה קורה לנפש הבעמית? מורחת, אני לא מתעסקת. קדוש ברוך הוא נכנס פה לתמונה. לכאורה לא מובן. די בכך שהפסוק היה אומר, כי השם נלחם להם. מה הוא במצרים? למה הזכרת לי כי השם נלחם להם במצרים? אלא הכוונה היא בשרו של מצרים. הם ראו אותו נופל מן השמיים. ראו אותו, את השר שלו נופל מן השמיים. זו הנקודה של סייעתא דשמיא. אבל אף פעם הקדוש ברוך הוא לא יפתח פתח, אפילו קטן ביותר, למי שישב בחיבוק ידיים. צריך שתהיה קודם כל התערותא דלתתא. קודם כל, שאדם מעצמו יעשה השתדלות. כדי שהקדוש ברוך הוא יפתח לו. כמו שכתוב במדרש שיר השירים, רבה, על הפסוק פתחי לי. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות פה. אומר הרבי מקוצק, שבגאולה של מצרים היה משהו מיוחד. מה קרה בעצם שם? הרי מצד אחד אמרנו, צריך פה את ערותא דלתתא, צריך שאדם יעשה משהו, נכון? אבל הרבי מקוצק אומר שבגאולה הזאת היה משהו מיוחד. מה כתוב? ופסח השם על הפתח. רגע, על איזה פתח? אם אתה אומר לי שצריך לעשות התערותא דלתתא כדי שהשם יפתח, אנחנו רואים בגאולה הזאת מה קרה פה, ופסח השם על הפתח. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אדלג על פיתחו לי פתח כחודו של מחט. שם בגאולה הזאת אמר, אני מוותר על ההתערותא דלתתא שלכם פה. הרי הם יצאו ממצרים, כן? לא היה זמן, הכל, כן. מה שנקרא בחיפזון. לכן לא היו שם שום מעשים טובים. ולכן הגאולה הייתה חפוזה, והתוצאה הייתה שעשו עגל. כשזה לא בא כמו שצריך בתהליך, יש קלקול. מצד אחד בים סוף אמרו זה אלי ואנווהו, אומר אשי ראתה שפחה על הימה שלא ראו נביאים. עברו כמה חודשים, עשו עגל. איך ייתכן שהגיעו למצב כזה? אומר הרב שמכאן רואים שמי שלא עושה הכנה מוכרח ליפול. צריך לעשות הכנה. אי אפשר לבוא דקה 90 למדרגה העליונה, זה מה שקרה לבני ישראל. הם גם הגיעו למעמד של הר סיני וכולי, ליחידה של הנפש, ביחידה. הרי נכון, אמרנו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, הם הגיעו ישר להכי גבוהה. למה? מצד המעמד.
ואז נפלו.
ואז נפלו, נכון.
כמו החוזרים בתשובה האלה, שישר...
אשריך, הוא מדבר על הדברים האלה.
בדיוק, ואז...
יפה מאוד. נכון, נכון. תראה, כל העניין הזה עם העגל וכולי, זה הרבה דברים, תדע לך כל הזמן בתורה, תשים לב, זה מלחמה בין אור לחושך. תמיד זה מלחמה בין הקליפה לבין הקדושה. מה היה קטע אחד הדברים של העגל? הרי בעגל היה הערב רב, נכון? אחד מהראשים, האנשים שהיו מהראשים של הערב רב, היו הילדים של בלעם, שקראו להם יונוס ויומברוס. הם היו הילדים של בלעם. הסבא שלהם היה בעור. עכשיו, בעור, מה קרה לו? בעור התגלגל בתוך עשב. והם ראו שהוא, מה שנקרא, מגולגל בצומח, והוא לא מצליח לצאת משם, הקליפה הייתה דבוקה שם. הם אמרו, אנחנו נעשה עגל, ואנחנו נעלה אותו, נוציא אותו בגלגול שלו, ככה מביא האריזל. אמרו, אנחנו נוציא אותו מהגלגול שלו של עשב, ואנחנו נעלה אותו לדרגת חי. מה הם עשו? עשו את העגל, הערב רב. וכשיצא העגל, כתוב בתבנית שור אוכל עשב. הוא עלה מהדרגה, כן, של עשב, השור אכל עשב, והעלה את הנפש של בעור. תראה את הקליפה, איזה כוח יש לה. אתה מבין, אני אבא של בלעם. הוציאו אותו מה... תראה איזה, כן, תראה איזה דברים, תראה הקליפה, איזה דברים היא עושה. שמע, שם ישמו. אבל אצל מרדכי ואסתר, שהייתה שם תשובה שקדמה להכנה, כמה זעקות זעקו להשם, וצומו עליי, וכולי והכל, כמה תעניות התענו, זכו לקבלת התורה. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כי שם כאמור הייתה הכנה, הכלל הוא שאין השכינה שורה, אלא במוכן לה. ולכן כדאי שכל אחד מאיתנו יהיה מוכן, ויעשה מה שצריך לעשות. לא כדאי להישאר בלי הכנה ולקבל אחר כך ביזיונות. אבל הרע לא נתבטל לגמרי בבינוני אלא בצדיק. ממשיך כל הזמן ומזכיר לנו שהרע לא מתבטל לגמרי בבינוני. בצדיק בלבד בטל הרע של הנפש הבאמית. אומר, סליחה, של הנפש הבאמית כליל לטוב של הנפש האלוקית. צדיק זה אדם שיודע תפילה משורשה, צריך להגיע לדרגה זו כמה שאפשר יותר מהר, דיינו ללמוד להתפלל. שהאדם ילמד, ילמד כל הזמן על העניין של התפילה. אוי לו למי שהעולם טועה בו, עדיף להיות עם הארץ שלא יודע מלחת בתורה ולשבת נזוף, מאשר להתגדר בהצטלה שאינה מתאימה לו. מי שטוען שהוא צדיק, שיבדוק קודם כל אם הוא טועם להגדרות של צדיק. הגמרא בברכות סמך בית עמוד א' מספרת על אחד הדרשנים שקם להספיד ואמר על הנפטר שהוא היה צנוע באורחותיו. קם רב נחמן והפסיק אותו באמצע הדרשה ושאל אותו, האם אתה נכנסת אחריו לבית הכיסא ובדקת אם הוא יושב בצניעות וכמה הוא פורע את גופו? אם כך, על מה אתה מעיד? האם אתה לא יודע שנפרעים מן הספדנים? שמספרים על הנפטר דברים שלא היו בו, לכן עדיף שתשב בשקט ותקרא משניות. אני שמעתי פעם, אמרנו את זה פה כבר בעבר, מישהו סיפר לי, תלמיד חכם, שהיו, אתה יודע, כבוד הרב, תבוא, תבוא, יש הלוויה, תבוא, תדבר, תדבר, זה, זה. אומר לי, יגאל, הייתי הולך ואתה יודע, בהתחלה, אתה לא יודע, אתה רוצה להגיד בשפחו, אתה לא מכיר, אומר, אחרי שראיתי מה זה נפרעים מהסבדנים, מתחתי לדבר כללי על להביא רעיון מפרשת השבוע מזה, השם ישמור, השם ישמור. אם אדם היה יודע כיצד בשמיים מודדים את מעשה האדם, הוא היה מעדיף להיות אילם וחירש ולא לעשות אפילו טעות אחת. כדי למנוע מעצמו בעיות, כדי להגיע לנקודה הזאת, צריך ללמוד את תורת את בעל התניה. אם תלמד את התניה, כן, אות באות, תראה בסופו של דבר שיבוא היום ואתה תתיישר. ייקח הרבה זמן עד שיבוא היום הזה. אולי 50 שנה, אבל הוא יגיע. לכל הפחות תזכה לצאת מן העולם הזה נקי כפיים ובר לבב. שנאמר בו בצדיק, וליבי חלל בקרבי. חלל פירושו ריק, ריק. כלומר, מקומו של היצר הרע בליבו של הצדיק הוא ריק. שאין לו יצר הרע. והוא, הצדיק, מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיוס, שנאמר תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. תכלית שנאה פירושו סוף השנאה שאין למעלה עמנה. כך הדבר בצדיק, בצדיק גמור. הוא כל כך שונא את הרע שאין שום סיכוי שהוא ייגע בו. זה אצל הצדיק. או שלא בתכלית השנאה, כך הדבר בצדיק שאינו גמור, כנזכר לאל. כלומר, הצדיק האמיתי, יש מצב שהוא פשוט לא יכול לסבול את הרע. לדוגמה, כשהוא רואה מעדנים מול עיניו, הוא לא רואה את המעדנים, אלא הוא רואה את הסוף אחרי העיכול. הוא לא רואה אותו רגע מעדנים, הוא לא רואה את הדברים האלה. אבל בבינוני הוא הרע של נפשו הבאמי, דרך משל כאדם שישן שיכול לחזור וליאור משנתו. כשאדם ישן אין לו שום תאווה, הוא לא מדבר לשון הרע, הוא לא אוכל, הוא לא בועט, הוא ממש כמו צדיק. קח את זה אצל הבינוני, הוא פשוט הרדים את היצר הרע. אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להתעורר שוב, למה אותו הולך להתעורר, ואז יקום עוד פעם כל התאוות. כך הרב הבינוני הוא כישן בחלל השמאלי שבלב. הוא ישן באופן זמני, ואינו משפיע גם לא על התעוררות אהבה בלב. וזהו דווקא מתי שלא משפיע עליו, בשעת קריאת שמע ותפילה שליבו בוער באהבת השם. זאת אומרת, אצל הבינוני, כשהוא בעבודת השם, היצר כפוף. הוא לא נותן לו, לא נותן לו ביטוי. וזה משפיע שהרע של הנפש הבאמית יהיה כאילו נתון בשינה. ואחר כך, אחרי התפילה, יכול הרע להיות חוזר ונאור. אחרי התפילה, יאללה, עוד פעם קופצים עליו כל המחשבות, כל העניינים. הרי אחר התפילה צריך לאכול פת שחרית, יש בה הרבה מעלות, כמו שכתוב בגמרא, ש13 דברים נאמרו בפת שחרית, וכשהבינוני יושב לאכול, המצב שלו משתנה לגמרי. זאת אומרת, אומר לך כל הזמן, תזכור כל הזמן שיש לך משהו אצלך שהוא יכול, מה שנקרא, להפיל אותך מהמדרגה. כל הזמן, הוא לא, אין אצלו שינה. הוא כל הזמן מחכה. ואם אדם יחזיק את זה כל ימיו ככה, נמצא שעד 120 הוא לעולם לא יחטא. אין שום חטא יבוא על ידו. אצל כל אדם יש זמנים שיש לו בהם קצת התלהבות. לא כדאי לעשות דברים, זה מה שאמרת אליה, אשריך. לא כדאי לעשות דברים מתוך התלהבות זו, כי אם נשים לב נראה שבעלי תשובה בתחילת דרכם הם מצוינים, אין כמו הם בעולם, הם רצים לדבר מצווה, תפילה בציבור, הם ממעטים בשינה, סוגרים את העיניים, תפילה מתוך דבקות וכדומה. לאחר שנה שנתיים, פתאום מתחילים לעבור עליהם כל מיני גלים. בעזרת השם, נמשיך מחר.